חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הטוב. אי אפשר לא להתפעל מאיתמר בן גביר, ממש האיש והשריפה. בעידן בו אף פוליטיקאי לא נצמד לאידיאולוגיה האמיתית שלו ולא פועל על פי אמונותיו המקוריות, בן גביר הוא משב של רוח אחרת. הבעיה היחידה היא שהרוח הזו היא רוח קדים, רוח פרצים, שנושבת בזמן שבו כל הצמחייה סביבנו הכי דליקה שהייתה אי פעם. אני מסתכל עליו, אמנם הביטחון האישי בשפל המדרגה, הביטחון הלאומי במצב הכי גרוע אי פעם, המשילות מנוחתה עדן, הפשע ומעשי הרצח שוברים שיאים, אבל איתמר שלנו קיים היום בכנסת כנס לשיבת ישראל להר הבית. כי נראה לי, או אולי לא, שיש מעט מדי מלחמה בעת הזו סביבנו. תוך כדי שהוא ממשיך לסחוט את נתניהו, לצרף אותו לפורום הכי אינטימי של קבלת החלטות במלחמה, הוא מרקיד את נתניהו כמו שמאלף דובים מרקיד את הדובה שלו, הוא מחזיק אותו בדיוק במקום הרגיש ההוא, ואת כל זה הוא עושה אחרי שנתניהו הצהיר לא מזמן בקולו שבן גביר בכלל לא יהיה שר בממשלתו. אז עברה שנה, עברו שנתיים, ולא רק שהוא שר, הוא שר בכיר, ולא רק שהוא שר בכיר, הוא בקבינט המצומצם, ובעצם, אם אף אחד לא שומע אותנו, בן גביר הוא ראש הממשלה האמיתי. אז בואו נשאיר את זה ככה בינינו, חכו שהגברת נתניהו תגלה את זה, מה ילך כאן?
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. לפני כשבוע התקיימה הפגנת סטודנטים של תא חדש באוניברסיטת תל אביב. דגלי אש"ף, כרזות בנוסח מעזה ועד ג'נין תשוחרר פלסטין, וקריאות בדם ואש נפדה את פלסטין הושמעו בהפגנה. משטרת ישראל, כולל בקשה אישית של מפקד המחוז פרץ עמר, פנו בדחיפות לפרקליטות וביקשו לחקור את הסטודנטים שהשתתפו בהפגנה. אך הפרקליטות קבעה כי לא יינתן אישור למשטרה לחקור את הסטודנטים בגין חשד לעבירה חמורה. הפרקליטות קבעה כי האמרה בדם ואש נפדה את פלסטין איננה הסתה. עכשיו ככה, ממש כשם שהסיסמה מהנהר לים פלסטין חופשית היא קריאה להשבדת ישראל, כך גם הנוסח המקומי שלה מעזה ועד ג'נין. השטח שבין עזה לג'נין כולל את כל מרכז מדינת ישראל. ומי שקורא לשחרר את מה שהאויבים שלנו מכנים פלסטין בדם ואש, קורא למלחמת השמדה בישראל, לשרוף את המדינה ולהטביעה במבול של דם, להקים מדינה פלסטינית על חורבותיה. אם זו לא הסתה, מה כן? אני יודע מה כן. מה מהווה הסתה מבחינת הפרקליטות? לדבר על האויב הערבי או על הרצחנות הערבית? כך ממש קבעו כשהגישו כתב אישום נגד מיכאל בן ארי. ועכשיו ספרו לי שוב שהפרקליטות לא שמאלנית, לא נגועה בהטייה פוליטית קשה.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
מהיכרות אישית, הפרקליטות לא שמאלנית ולא נוגעה בהטייה פוליטית קשה. יש לנו בעיה קשה בישראל של חוק שצריך לשנות, ואני ממתין בסבלנות שהימין יעלה לשלטון וישנה את החוק במקום ללכת על עילות סבירות מטופשות והפיכות משטריות מטומטמות. אני דבר ראשון הייתי משנה את החוק של ההסתה ופותר את הבעיה הזו. וכדי לסבר את אוזנך, יש לי בשבילך משהו טוב שתאהב, כי זה ממש עלה עכשיו, הרגע. ביני אשכנזי, פרסום ראשון, היועצת המשפטית נגד הרשות הפלסטינית. ציטוט, קשה להלום כי בית משפט בישראל יפתח שעריו בפני הרשות הפלסטינית וישמע את טיעוניה בדבר פגיעה לכאורה בזכויותיה החוקתיות, בעודה ממשיכה לנקוט במדיניותה הנתאבת והמחפירה. לא יכולת, למה אני לכתוב את זה טוב יותר?
בסדר, אז תגיד לי למה מגישים כתב אישום, שכוח,
תראה יפה מאוד.
עכשיו, למה באמת מגישים כתב אישום נגד בן גביר? אתה אומר שזה עילת הסבירות? כלומר, הסבירות שכשהוא אומר שהאומה הערבית היא אומה רצחנית, זה יעורר מאומות?
לא אמרתי עילת הסבירות. נתתי דוגמה שבמקום
לא,
לעשות...
לא הבנתי, אז לא הבנתי
אז אני אסביר חצי שנייה. במקום לעשות, נתתי את הסבירות כדוגמה להפיכה המשטרית שנלחמנו נגדה, אני ועוד כמה מיליונים, הלכו לשטויות האלה ולפינות האלה ולפגיעה האמיתית בדמוקרטיה לתפיסתי. במקום לקחת דבר ראשון, את חוק ההסתה ולהתאים אותו לזמננו כך שיהיה אפשרי, אגב, אני לא מבין למה לא ראית את המחצית המלאה של הקוס, מעזה ועד ג'נין, זה אומר שכל מה שמעל ג'נין שלנו. גם מטולה.
כן, נכון.
מטולה, ששחררת מטולה.
טוב, זה הם משאירים לחיזבאללה, הם לא מתערבים בענייני חיזבאללה, לא רוצים
להגיד. רגע, זה דעתך מלומדת על הסרטון של ההודהוד הזה, של בסיס רמת דוד, יש שם, רואים את השלטים על החדרים של הטייסים?
רואים שלטים על חדרים, רואים תמונות של מפקד הבסיס ושמו ותאריך לידה וכל מה שלנו אסור לדעת, הם יודעים ומפרסמים. יכול להיות שאנחנו צריכים להגדיר כבר מחדש אחרת את עבירת הריגול, כי אלו אם נתפוס איזה מישהו שחיזבאללה שכר אותו או הסית אותו והוא צילם מרחוק את הכניסה לרמת דוד, אז זה ריגול, ריגול חמור, כשאנחנו יודעים שבעצם בעידן צילומים הלוויינים והכתבאמים, באמת אלה כבר עובדות ידועות. עכשיו צריך להתרכז בדברים אחרים, בהסתה למשל.
תקשיב רגע, שאני, קודם כל אתה צודק שאני אספיק, יש עוד בשורה מעניינת. אדלשטיין הגיש כמה דבר ונהיה את הצעת החוק שתבטל את כל הפטורים שניתנו לחיילי מילואים, ותאפשר לגייס אותם מחדש למערכים שונים, דבר שנדמה לי הזכרת פה באחת השיחות.
כן,
יש הרבה כאלה. מצוין, עכשיו נשארו
סופרים.
רק החרדים. אוקיי, נכון? שחידשתם, ואנחנו צו 8 כבר פעם רביעית. עכשיו חרדים, בואו נראה אתכם.
צודקים, מי שאמר לי באוזניות והערבים. כן, נגייס גם אותם, ועכשיו לא, בוא, לא, לא, לא יהיה להם זמן לרגל. הם יהיו בצבא.
לא, לא כל הערבים זה ריגול. חדשות
עכשיו 5 בערב עם בן כספית ואריאל דאד,
וגם עם האורחים המפיקים אסף נבו ושני רומנו, אחראי על השידור שקד וולפין, ואנחנו אריה לפני דקות ספורות ראיינו לשיחה מאוד מעניינת את רונן נאוטרה, אביו של עומר נאוטרה, חטוף בעזה, חייל בודד שמשפחתו חיה בניו יורק, הם ממש בדרך במכונית לפנטגון לפגוש את שר ההגנה האמריקאי לויד אוסטין. הנה השיחה. אריה, אנחנו נגיד עכשיו שלום וערב טוב, ששם זה לדעתי צהריים טובים, לרונן נאוטרה. שלום רונן.
שלום לך.
שלום.
רוננו אבא של עומר נאוטרה, חייל בודד שהגיע מניו יורק להתגייס לצהל וחטוף בעזה, ואתה הגעת לשם עם המשלחת, נכון רונן?
לא, אנחנו גרים בניו יורק ופעילים מאוד מול הממשל האמריקאי. זה כמו אני חושב פעם מספר 12 שאנחנו פה בוושינגטון, והגענו עצמאית, אבל חברנו לחלקים מהמשלחת שכמובן חלקה מלווה את ראש הממשלה. אנחנו חלק מ8 משפחות אמריקאיות חטיפות שעושים הרבה מאוד פעילות פה בארצות הברית. האמת שכרגע אנחנו נמצאים ברכב בדרכנו לדפגש עם שר ההגנה לויד אוסטין בפנטגון.
ואתם נפגשתם, אתה ורעייתך, הופעתם בפני הוועידה הרפובליקאית במילווקי.
נכון, נכון, הייתה חוויה מאוד מרגשת, תמיכה אמיתית וכנה בישראל. אנחנו אפילו הופתענו מגודל התמיכה שם. הגענו לשם לא בהכרח בשביל לתמוך בצד כזה או אחר, אלא בשביל לבוא ולהגיד לעם אמריקאי, לספר לו על מה שקרה בשביל באוקטובר, לקבל את התמיכה שלהם ולעזור לנו במאבק, לשחרר את 8 החטופים האמריקאים וכמובן את כל 120 החטופים הישראלים.
אז אתם בעצם, אתם הזוג שהצליח בצורה די מרגשת מפתיעה להטריף שם את הקהל עם ה-Bring Them Home?
כן, אני יודע, אנחנו הזוג. הופתענו בעצמנו מגודל התמיכה, כמו שאמרתי.
תגיד, אתם, מה אתם שומעים מהמשלחת? הייתם בפגישה של ראש הממשלה עם הורי החטופים?
כן, היינו בפגישה, הגענו לפגישה הזאת אחרי פגישה עם היועץ לביטחון לאומי ג'ייק סליבן בבית הלבן כמה שעות קודם. היועץ לביטחון לאומי שמענו שהצדדים מאוד קרובים להגעה להסכם, זה עניין של ימים ושזה דורש מנהיגות אמיצה. וכמה שעות אחרי זה נפגשנו ראש הממשלה שהביא איתו קבוצות שונות מהארץ, ביניהם קולות שקוראים להמשך לחימה ואי ויתור לחמאס. ראינו ראש ממשלה שמשתמש בכל מיני אמירות שלא לוותר ושנמשיך ושהעסקה עדיין לא בשלה. קיווינו שהוא יגיד שאנחנו מתקרבים לעסקה, ואמרנו לו שאנחנו מקווים שהוא לא יכניס עיכובים נוספים ואלמנטים נוספים, כי כל דחייה כזאת פוגעת באינטרס הלאומי של המדינה, של הבאת החטופים והגעה להפסקת אש שרוב גדול בארץ רוצים אותה.
בתוך הטלטלות הפוליטיות הגדולות בארצות הברית, יש לכם רושם שיש בכלל קשב לצרות שלנו?
אין לי ספק. אין לי ספק. שוב, היינו בבית הלבן עם היועץ לביטחון לאומי, הם מאוד מפוקסים. יותר מזה, אנחנו נפגש מחר עם הנשיא ביידן, בבית הלבן, המשפחות האמריקאיות ישראליות, ואנחנו יודעים שברגע שהוא פרש מהמרות, הוא מאוד מעוניין לחתום את הלגסי שלו ואת הנשיאות שלו בהבאה לרגיעה במזרח התיכון, בהחזרה של החטופים האמריקאים והישראלים, ולכן אנחנו חושבים שיש פה הזדמנות אמיתית עכשיו שהוא יותר פנוי ומפוקס לעזור לנו להגיע לקו המטרה שלנו.
שמע, אני לא יכול לא לקנא בקשב שהממשל האמריקאי נותן לשמונה משפחות שהיום מכרתם הבית הלבן, היום הפנטגון, אתמול עם היועץ לביטחון לאומי, יחסית למה שקורה אצלנו. אבל השאלה שלי היא, מה אתם חושבים לגבי הבחירות? זאת אומרת, ביידן מחויב, ראינו ואנחנו רואים את זה. השאלה היא, מה יקרה אם טראמפ ינצח? ואני לא מבקש ממך להגיד במי אתה תומך. אני שואל אותך, כי סיפרת איפשהו שמיד אחרי המתקפה של חמאס והחטיפה, טראמפ התקשר אליך.
אמת. אנחנו מכירים אנשים משותפים, והוא התקשר להביע תמיכה בנו. באותה שיחה, אני ביקשתי ממנו שפועל נושא ביי פרטיזן, כמו שאומרים, שלא יפכו את הנושא פוליטי ויסכים איתי. אני חושב שכולנו ראינו את הנשיא טראמפ בסוף הנאום שלו, אומר שהחשיבות של הבאת החטופים חזרה היא עכשיו, והוא לא רוצה שהנושא הזה יגיע אחרי הבחירות. אני חושב שהוא לא רוצה את הבעיה הזאת אצלו, הוא רוצה להתרכז בהסכמי אברהם, ומהבחינה הזאת אני חושב שהאינטרסים שלו ושל הנשיא ביידן ובכלל של הקונגרס מתלכדים יחד, ולכן הביקור של ראש הממשלה נתניהו כרגע בוושינגטון הוא מאוד מאוד במקום ובזמן, מכיוון שאני חושב שראש הממשלה יראה לחץ גדול עליו לסגור את הנושא הזה, לא להכניס נושאים נוספים, לכנס את ראשי הביטחון, לשלוח אותם, לתת להם את החבל המתון ולסגור עסקה בהקדם. כולנו יודעים שכרגע חמאס נמצא במקום נמוך יחסית, הדברים האלה משתנות, מנצל את הנקודה בזמן. כולם מבינים את זה, אני מאוד מקווה שראש הממשלה מבין את זה ולא ישתמש בכל מיני סיבות פוליטיות שאולי הוא חושב עליהן כדי לקפות את זה עוד ועוד.
אתם תהיו ביציע בזמן נאומו של נתניהו בקונגרס?
כן, מהפנטגון אנחנו נוסעים חזרה לקונגרס. אשתי אורנה והבן שלי דניאל, שלושתנו עורכים של סנטור שומר, אנחנו נהיה ביציע. המשפחות האמריקאיות יהיו לבוסות בכל מיני סממנים צהובים, אסור ללבוש את החולצות למשפחות שלנו, רק אפשר לבוא עם כל מיני דברים בצבעים שונים, לכן נובע שניבות צהובות וצהובים וצהובות וכו'. כך שאולי תוכלו לראות אותנו ביציע, אבל כמובן הפוקוס יהיה על ראש הממשלה והדברים שהוא צריך להגיד, ואני מאוד מקווה שהוא יודע מאוד לממשל האמריקאי ולקונגרס ולתמיכה המדהימה שהם תומכים בנו. אני חושב שלפעמים אנחנו בתור אזרחים ישראלים אמריקאים שיושבים פה רואים קצת חוסר הכרת תודה מחלק מהאזרחים בארץ. זה לא מובן מאליו. התמיכה פה היא מדהימה בנו. בדיוק ראינו שלט בתחנת אוטובוס ש-80% מהאמריקאים תומכים בישראל. אני חושב שזה אפילו underestimate. העם האמריקאי באמת ברובו תומך בנו, והממשל והקונגרס פשוט תמיכה מקיר לקיר. זה... יש כמה קיצונים בשני הצדדים, אבל אנחנו רואים אותם גם...
זה מאוד מעודד לשמוע, כי אנחנו אחרי חודשים ארוכים של מפגנות ענק סוערות נגדנו, גם במקומות שהם מקומות יהודיים כמו ניו יורק, וזה כיף לשמוע מה שאתה אומר. תגיד, כמה שנים אתם באמריקה?
אנחנו
25
שנים.
והאח הנוסף דניאל, יותר גדול או יותר קטן מהבן?
יותר קטן. דניאל בן 20... ילד מדהים שסטודנט בקולג', לצערנו שלפנו אותו מהקולג' קצת אחרי 7 באוקטובר. החלטנו שזה לא מתאים שישאר בקולג', ובינתיים איתנו ולומד רמוט. דניאל דיבר אתמול בסנאט בוועדת החוץ והביטחון יחד עם עוד מספר הורי חטופים, וסיפר להם איך זה להיות אח של חטוף אמריקאי, ואני חושב שריגש את כולם. כן, אנחנו פה נלחמים להביא את הבן שלנו חזרה,
ואנחנו פה מתפעמים שתצליחו.
נשלח מתוך ציונות שעורה, הילד עלה ברצונו החופשי של שרת המדינה להגן עליה. עכשיו התפקיד שלה זה להחזיר את החזרה הביתה, וזה קצת אולי אפילו עזוי שאנחנו כמשפחה צריכים להילחם את המלחמה הקשה הזאת בשביל להביא את הבן שלנו
חזרה
הביתה. יש
לאומר שלנו שאתה תודה רבה. עונן אוטרה, אנחנו איתכם בתפילה ובייחולים שכולם יחזרו וכמה שיותר מהר, ומודים לך מאוד על השיחה המעניינת הזו.
תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומת אחת. נריה קראוס, שליחת חדשות 13 לארצות הברית מוושינגטון, שלום.
שלום לך.
שלום, שלום.
טוב, אז היום הגדול שלכם שם בעצם... עכשיו, קודם ספרי לנו על עד כמה פגע בעניין שמרכז הביקור של נתניהו כל מה שקורה בפוליטיקה האמריקאית. הרי ביידן אמור לנאום היום את נאום הפרידה והפרישה שלו, שזה מגה אירוע. מתי אגב הנאום של ביידן?
ביידן נואם פה כשאצלכם זה אמצע הלילה, נדמה לי 3 לפנות בוקר. אין ספק שביידן ארגן כאן שבוע ביידן, פסטיבל ביידן שלם, שבהחלט מסיט את תשומת הלב בצורה דרמטית מהביקור של נתניהו, עד כדי כך שאני יכולה לספר לכם שיש כאן עיתונאים אמריקאים, שאתם יודעים תחומי העניין שלהם, זה הרבה פעמים מזרח התיכון, ונתניהו, וביקור נתניהו היה מאוד מסעיר אותם, וכשדיברתי איתם בתחילת השבוע, הם אפילו לא זכרו שנתניהו מגיע, זה ברמה הזאת. אבל כן אני אגיד שזה יועבר בשידור חי, בערוצי תקשורת מרכזיים, כן עושים כאן משדרים לקראת הדבר הזה, אבל הכל ברוח ביידן, ברוח הפרישה של ביידן, ברוח ביידן יפגוש אותו, ומה ביידן יעשה, והאם ביידן, מה תהיה ההופעה הפומבית הראשונה של ביידן, זה כמובן אותו נאום שיהיה היום, ולא סתם ביידן גם הכין לנתניהו את ההפתעה הזאת, שבה הוא בעצם דרש ממנו, שלצד הפגישה שתהיה מחר, כי מחר יש את יום הבית הלבן הגדול, היום זה יום הקונגרס הגדול, שתהיה גם פגישה עם משפחות החטופים, בהשתתפות ביידן ובהשתתפות נתניהו. כלומר, ביידן הולך כאן all in, כן, זה משהו שאנחנו פרסמנו אמש בבית הלבן מאשר, זו דרישה שהגיעה מביידן, וזה קורה, זה נכנס ללוז באופן רשמי, ביידן יהיה לו שעה וחצי עם נתניהו מחר, ומיד אחר כך משפחות החטופים נכנסות לחדר, מבחינת ביידן, זה הזמן להפעיל לחץ, מה שנקרא crunch time, להפעיל לחץ, לסגור עסקה, והוא עושה את זה גם בצורה הזאת, הבאמת מתוחכמת צריך להגיד, ומין זימבור קל של לוח הזמנים.
עכשיו, מתוך המשלחת את שומעת איזה שהם הדלפות על תוכן נאומו של נתניהו?
מה שאנחנו מבינים כרגע, ואני אומרת את זה בזהירות המתבקשת, זה שנתניהו לא בא כדי לתקוף את הממשל, ולא בא כדי לתקוע טריז בטח לא כשביידן רגע אחרי פרישה, אבל אני מודה שאנחנו יכולים לקבל כאן גם הפתעות, והאמת שזה לא יהיה כל כך מפתיע אם יהיה אחרת. אני חושבת שצריך להיות זהירים בלהעריך מה יהיה, כי אנחנו גם מכירים את, את נתניהו, הוא יכול לשכתב נאום עד, עד הרגע האחרון. ובטח כשטראמפ כבר הציע להיפגש איתו, יכול להיות שהוא ירצה להעניק לטראמפ איזושהי מתנה בנאום הזה. אנחנו באמת, אני חייבת להגיד, באמת לא שווה לנבא את הדבר הזה. וכן אגב, לצד טראמפ הוא גם יפגוש את קאמלה האריס, מי שעכשיו רשמית מועמדת הדמוקרטית.
בתוך הפגישה או בפגישה נפרדת?
פגישה נפרדת. קאמלה האריס זאת תהיה פגישה נפרדת, מה שגם הרים ללשכת ראש הממשלה להנחתה להגיד, אוקיי, אם אנחנו עושים פגישה נפרדת עם האריס, נעשה פגישה נפרדת עם טראמפ, וזה לא לדרוך לאף אחד על האצבעות, למרות שאנחנו יודעים שהפגישה עם טראמפ, הם ניסו לתאם אותה הרבה הרבה זמן מראש, וטראמפ אגב אתמול עוסק חתיכת קטע, אנחנו יודעים שטראמפ, כן, אי אפשר להסתיר את זה, בשנים האחרונות הוא מאוד מאוד כועס על נתניהו, מאז אותה שיחת טלפון שנתניהו התקשר לברך את ביידן על זה שהוא נבחר לנשיאות, אגב, שיחת טלפון הכרחית ביותר ליחסי ישראל ארצות הברית.
והוא גם לא הזדרז מאוד לטלפן, הוא חיכה כמה ימים.
הוא אחד האחרונים, ארי, הוא אחד האחרונים, הוא פחד לטלפן, טלפן אחרון ואז קיבל בראש.
בדיוק, בדיוק, ואז טראמפ מאז מאוד מאוד כועס עליו, אותו פאקי מפורסם, אבל בכלל, אני יודעת לספר לכם על הגורמים אמריקאים בכירים שמקורבים לטראמפ שנשלחו פעם אחר פעם כדי לנסות לשכנע את טראמפ לדבר עם נתניהו, והוא לא הסכים להתפייס, עד כדי כך שהיה גורם שאני יודעת שנשלח למר הלאגו להקריא לטראמפ קטעים מהספר של נתניהו כדי קטעים שבהם הוא משבח את טראמפ כדי לשכנע את טראמפ, אולי בכל זאת גם זה לא עזר. אבל עכשיו טראמפ בקמפיין, ואגב, ואז הוא מפרסם ברשת החברתית שלו, נתניהו הוא זה שביקש להיפגש.
כן, הוא הטריל אותו פה, הוא בעצם הסגיר אותו.
ממש, על מלא.
בקטע של מסדרים לעצמם את הוויקנד באמריקה. תשמעי, אני שמעתי, אני לא יכול להסגיר פה מקורות, האיש הכי קרוב לטראמפ, כמה הוא מתאהב את נתניהו, ואחרי שאמרתי את זה, זה הפיך לגמרי, טראמפ הוא איש עסקים, אפשר בקלות להפוך אותו לצד השני באיזושהי גחמה, לא צריך להתרגש יותר מדי. אותי מה שיותר מטריד בהקשר הזה, זה א', ההטרלה שהוא עשה לו עם זה שהוא הסגיר אותו בנושא הפגישה, וב', העובדה ש-CNN, אני לא יודע אם את יודעת לאשר לנו את זה עכשיו, מפרסמת, שננסי פלוסי, אולי האישה הכי חשובה בסנאט האמריקאי, אוהדת ישראל, מה זה ותיקה ומה זה קנאית, לא תבוא, יחד עם עוד עשרות מחוקקים דמוקרטיים, וג'רי נדלר, היהודי הכי משפיע אולי אחרי שומר, אמר שהוא יבוא, אבל נתניהו הוא המנהיג הכי גרוע שהייתה למדינת ישראל, מאז יהודה המכבי נדמה לי, שהזמין את הרומאים או משהו כזה, כבר שכחתי את ההקשרים, אריה מבין בזה יותר טוב. מה את יודעת?
אם הוא חשב שיהודה המכבי הזמין את הרומאים, אז הוא לא אחד מהמשפיעים בהיסטוריה היהודית.
אני אמצא את הטקסט ואני אגיד לך בדיוק. כן, נריה.
של נדלר, כן. קודם כל, פלוסי יצא הודעה רשמית שפלוסי לא מתכוונת להגיע. היא לא תגיע לנאום בקונגרס, והיא כן תיפגש עם אזרחים ישראלים שהמשפחות שלהם סבלו מאז 7 באוקטובר, טרור ומשפחות חטופים, ככה לפי פרסום ב-CNN. זאת הודעה שהגיעה ל-CNN רשמית של הדוברות של ננסי פלוסי. בוא נגיד, CNN, אני פחות חושבת שהם נופלים בהודעה רשמית שהם מצטטים אותה. לא ראינו את זה בציוץ בטוויטר רשמי, אבל זאת ההודעה, ופלוסי, אם היא מחרימה, זה האם אימא של ההחרמות, כן? זה לא...
רגע, אני עכשיו רוצה לתקן רגע, אני כבר סכסכתי בין אריה לג'רי נדלר. מתוך כבוד, הוא הודיע שהוא יגיע מתוך כבוד למדינת ישראל ולמוסד ראש הממשלה, חידיש כי נתניהו, הוא, ופה אריה אתה צריך להיות המבקר שלנו, המנהיג הגרוע ביותר בהיסטוריה של העם היהודי, מאז המלך המכבי, שהזמין את הרומאים לירושלים לפני 2100 שנה.
כן, סכסוך האחים החשמונאים.
יפה, אז שירי נדלר צדק ואני דביל.
אגב, אבל ההודעה אני רק אגיד עוד נמשכת, ההודעה של נדלר, מחר הנאום יהיה עוד צד של מניפולציות, של חוסר אמון.
תעזבי, שמענו עכשיו את אחד מבני משפחות החטופים, את רונן נאוטרה, והוא אומר ביקור חשוב מאוד, חשוב מאוד, מכל הסיבות שהוא מנה, אבל הוא אומר שזה ביקור חשוב לחטופים, למשפחות האלה.
לכן הם גם באו. אם היה לך חטוף אריה, היית מצטרף, היית גם אני.
כן.
נכון, אני כן אגיד לכם שהפגישה של ראש הממשלה נתניהו ומשפחות החטופים, לשכת ראש הממשלה מיירה מאוד להוציא משם הודעות, לפני שיצאו ציטוטים של נוער גמני וכולי, ואז הם כתבו בהודעות ששלל העיתונאים ציטטו, התנאים מבשילים לעסקה. עכשיו, מה ששכחה לשכת ראש הממשלה לשים בהודעה, וזה אני יודעת מכמה מקורות שישבו בחדר, שהוא אמר, התנאים מבשילים לעסקה, אבל הם עוד לא בשלו, אנחנו צריכים להפעיל עוד לחץ. כלומר, גם במובן הזה משפחות החטופים כאן בתחושות מאוד מאוד קשות, באמת, הרבה מהן בתחושות מאוד קשות, כי כאילו ההודעה הזאת של לשכת ראש הממשלה שיצאה בלילה של הפגישה עם משפחות החטופים נשמעה טיפה אופטימית. התנאים מבשילים, זה נשמע שאנחנו כפסע מעסקה, אבל זה כנראה כפסע במונחי נתניהו מבחינתו, כי הוא עומד מולם ואומר להם, אבל התנאים עוד לא בשלו, עוד לא בשלה העת, זה עוד לא קורה
כרגע. ושאנחנו כפסע מעסקה יותר קרוב מהפסע מהניצחון המוחלט, למרות שאני רוצה ששניהם יקרו בהקדם. תגידי לסיום, נריה קראוס, מה המשך הלוז? בסוף הוא פוגש, מתי הוא פוגש את טראמפ ואיפה? והאם הוויקנד המפורסם, עם היום הולדת, אגב, ביום שישי 33 של יאיר נתניהו, הוא יהיה במיאמי או בוושינגטון? כן, אני פשוט מוזמן, אני רוצה לדעת לאן להגיע.
אוקיי, אוקיי, כן, אתה צריך לסגור את הכרטיס טיסה אחרי הקונקשן. אז ככה, קודם כל לוז, מחר פגישה עם ביידן, זה קורה ב8 בערב, פגישה עם משפחות החטופים וביידן, זה קורה ב9:30, אחרי זה, הריס, שישי, טראמפ, מרה לגו, פלורידה, נכון לשנייה הזאת שאנחנו מדברים, סגור לתקשורת, ואז השאלה האם הם חוזרים לוושינגטון לקיים כאן את הסופש, או יישארו בפלורידה, זה לא כל כך משנה, סוף שבוע בארצות הברית, זה מה שהולך לקרות, בזמן שיש
בן, חמה, או בזמן של, הבן המובטל שלך היה בארצות הברית ביום הולד שלו, לא הייתה? משתתף בחגיגה, כמו שאתה אותי קודם על החטוף.
הקנאה אוכלת אותך, כי הבן שלי לא רק לא מובטל, הוא גם יש לו אזרחות אמריקאית.
לא, אבל אני מבין, אבל אתה מבין, יש לילד המסכן הזה יום הולדת.
ברור, והוא הילד גולה, ויש פה הזדמנות לחגוג, ואנחנו האחרונים שנמוד.
אבל ממה שאני שמעתי, אני לא יודע אם זה סופי, זה שהם חוזרים לוושינגטון.
אופה.
זה כיוון, זה כיוון שבהחלט, בוא נגיד, אני לא רוצה סתם להתחייב.
כן, אין גם צורך, זה גם לא כזה חשוב. למרות שבמיאמי יהיה יותר נעים מבחינת מזג האוויר, לא, למרות שקיץ עכשיו. נריה קראוס, תודה.
תודה רבה.
כן, כן, הלחות בוושינגטון חזקה, אבל אני חושבת שהתקווה כאן היא שבעיקר יסיימו את השבוע הזה עם עסקת חטופים, זה מה שמנסים ללחות בממשל, הלוואי.
אמן, תודה.
תודה רבה.
שלום לך, יובל קרני, ידיעות אחרונות.
שלום לך.
שלום אריה, שלום בן.
טוב, בצורה של דרמה מדינית, אנחנו גם בדרמה פוליטית, נמאסתי עם המילה דרמה באופן רשמי, ואנחנו, קודם כל, אנחנו נשמח אם תעדכן אותנו בהסכם המתגבש בין נתניהו לבין בן גביר, למרות שבינתיים הודיע יושב ראש הקואליציה שההצבעות על חוק הרבנים המושחת של דרעי נדחות, אז אם ההסכם הוא מתגבש, למה ההצבעות נדחות? כי אם ההצבעות נדחות, זה מה שבן גביר עוד לא התרצה, וכמובן מה שגלנט כותב על בן גביר בתוך הקואליציה, קיצור המאומה, הבוקה והמבולקה שמתחוללות כאן בכנסת ובעוד מקומות.
שמע, אני חייב להגיד לכם שיש איזה פער עצום בין זה שאתם יושבים באולפן בתל אביב, נדמה לי, ואני מהבוקר נמצא כאן בכנסת, ואני מחפש את הדרמות, ואין. כלומר, יש פה בסך הכל עוד משהו כמו יומיים גג עד לסיום הכנס, עד לסיום כנס הקיץ של הכנסת, שיקרה ביום ראשון, זה, יום ראשון זה היום האחרון, שיעור איזה שפיל כזה של הפגרה כדי לסגור, לסגור באמת את כל החוקים שהם רוצים להעביר. אז קודם כל, בין לשאלתך לגבי הדרמה, תראה, יש, אתה יודע, כשמדובר באיתמר בן גביר, אז צריך לקחת כל דרמה גם ברמון מוגבל, ומי כמוך כבר יודע גם לזהות ספינים, לזהות סיפורים, לזהות באמת דרמות פוליטיות, אז אין כרגע הסכם בין בן גביר לנתניהו, אני חושב שהיצר של בן גביר לצאת מראש כבר בהודעות או בהדלפות לתקשורת או בסיפורים, אז זה שייכנס לקבינט המלחמה מצומצם, או איך שלא יקראו לזה, כן, אין קבינט מלחמה מצומצם, ואין שום פורום ביטחוני אחר כרגע שנתניהו מכנס או מתייעץ איתו, אבל בן גביר רוצה איזושהי, אתה יודע, איזשהו הישג למאבק שלו כאן בכנסת, בעיקר בהצבעות שחשובות לשעת, אז רגע נעשה סדר. אז זה נכון שיש איזשהו באמת מסע ומתן בין נתניהו לבין בן גביר, זה לא הבשיל, כי כמו שאתה בעצמך אומר, אם זה המבשיל, אז יכול להיות שיושב ראש הקואליציה היה מביא את כל ההצבעות באמת המוזרות האלה, וההצבעות שהרבה מאוד חברים בקואליציה לא מבינים למה צריך בכלל להביא חוקים כאלה, הוא היה מביא את זה כבר עכשיו, כי אנחנו נמצאים ביום כזה מרתוני כזה של הרבה מאוד הצבעות, יום שהצבעות שימשכו כל הלילה, אז כנראה שלא, אין באמת הסכם, או לא באמת קורה משהו לגבי לגבי השיח הזה שמתנהל בין גביר לנתניהו, גם שנתניהו נמצא בארצות הברית, אז זה לא כל כך ברור לי, בשעות הבוקר המוקדמות, כשבוושינגטון נמצא הלילה, מי בדיוק הוא ניהל את המסע ומתן?
תראה, אם סינואר מצליח לדבר, גם נתניהו מצליח לדבר. אבל נדמה לי שזה לא קטטה דו צדדית, שס פה מעורבת עמוק, ונדמה לי שאיתמר בן גביר לא סתם כיוון לחוקים האלה, כי יש לו מחלוקת עמוקה עם העמדה של שס בנושא עסקת החטופים. אז הוא בהזדמנות זו מנגח גם אותם.
תראה, יכול להיות שהוא מנגח אותם, אבל אני אפילו אפתיע אותך ואומר שדווקא בעניין הזה, מכל הבדיקות או האינדיקציות שאני עשיתי, דרעי פחות מעורב. למה הוא פחות מעורב? כי הוא, כמו שבן אומר, כל כך חשוב לו להעביר את החוקים, חוקי הג'ובים האלה, או כל מיני חוקים של מועצות מקומיות, של הרבנות ושל רבני ערים, ואתה יודע, כל מיני חוקים שהוא לא הצליח להעביר, ועכשיו לא מעניין אותו באמת אם איתמר בן גביר יהיה חבר באיזשהו פורום שאין לו שום משמעות כי הוא לא באמת קיים. אז אני, לפי מיטב הבנתי לפחות, דרעי לא היה איש שחסם את הכניסה של איתמר בן גביר לאיזשהו פורום ביטחוני. אגב, הוא כן עשה את זה כשבאמת היה קבינט מלחמה מצומצם, קבינט פעיל, קבינט שהיה באמת סוג שיותר הומוגני בדעות שלו וכולי, הוא עשה את זה.
בוא נוסיף למשוואות האלה, למסובכות האלה, גם את העובדה שקודם כל בן גביר והדרעי, כמו שארי אמר, מנוגדים מאוד גם בנושא הר הבית. השר בראל כבר יצא בכנסת נגד זה,
זה לא רק זה, הוא גם אפילו יודעת התורה,
נכון, וגם בנושא המדיני והמלחמתי והעסקה והכל. אבל יש עוד קטע, החוק הרבנים הזה, הרי בן גביר מתעלק עכשיו ומחרסם באלקטורט של ש"ס.
נכון.
יש להם בייס שמשיק זה לזה, ויש הרבה שסניקים שהולכים שבי אחרי בן גביר, וחוק הרבנים הזה נועד לתת לשר הדתות של שס עוצמה אדירה. הוא יכול לקבוע כמה ג'ובים הוא רוצה למנות משום מקום, הוא יכול להחליט שברחוב השחר בעוד השרון צריך רב, צריך רב למנות.
אגב, לכן
בן גביר לא מתפעל בכלל מלתת את העוצמה הזו, כי זה לקראת בחירות, זה הג'ובים האלה זה הרבה כסף וזה גם מצביעים. אבל בוא נתקדם רגע לגלנט, שיוצא okay. על הראש של בן גביר מתוך הקבינט, אומר, אסור למנות אותו לדבר הזה.
תשמע, הוא אמר דברים אפילו הרבה יותר חמורים. תקשיב, מדובר באחד מהשרים הבכירים שיש בממשלה, כשבעצם במילים כאלו או אחרות, אומר שר הביטחון, גלנט, שהוא סכנה ביטחונית למדינת ישראל, בגלל כל התוכניות שלו, מאשים אותו בזה שהולך להדליק פה את כל המזרח התיכון, אתה יודע, השמה כזאת חמורה של שר ביטחון כלפי שר הביטחון לאומי, או שר הביטחון לפנים, לא היה כדבר הזה.
אני שמעתי את השבק מאשים כך את השר לביטחון פנים, צחי הנגבי, כשהוא פתח את שערי הר הבית ב-2002-2003.
כן, אבל פה אתה מדבר על איזשהו גוף ביטחוני כלפי שר מכהן, פה אני מדבר איתך על באמת שני שרים בכירים בתוך ממשלה. אתה יודע, אפילו יכול להיות, עם כל השנאה שיש בין נתניהו לגלנט, שנתניהו גם אפילו קצת נהנה מזה שגלנט ככה פותח מעבירים על בן גביר. בכלל, יש תחושה כאן בכנסת שבן גביר ממש מקלקל את החגיגה הזאת, במרכאות או לא במרכאות, של נתניהו בוושינגטון, את הביקור הזה, ואתה יודע, נתניהו עצמו אגב נאלץ להבהיר הפעם האלף שאין שום שינוי בסטטוס קבור בער הבית, אפרופו הכנס הזה כן. שעשה איתם הרבה נגביר היום בכנסת. כלומר, בלגן לא קטן, צריך גם לומר ממש במשפט אחד לסיום, תקחו בחשבון שרוב החוקים החשובים של הקואליציה הזאת, הם לא הצליחו להעביר בכנס הזה.
וטוב שכך. יובל קרני, תודה.
תודה.
להתראות.
פרסומות. אלוף מילואים גיורא אילנד, שעבר ראש המועצה לביטחון לאומי ואגפי המבצעים והתכנון בצה"ל, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אז אפילו נתניהו כבר אומר שהתנאים מבשילים לעסקה, שמה שאומר שאולי אנחנו באמת מתחילים להתקרב, אנחנו עוד לא שם. מה זה אומר בעצם? זה, אתה מרגיש שחמאס בעצם הגיע לנקודת שפל שהוא פשוט זקוק, נואש לעסקה, או שיש פה איזה אירוע אחר שלא זיהיתי?
חמאס נמצא היום זה, הייתי אומר, מאז פחות או יותר גמר השתלטות על פילדלפי, במצב צבאי יותר קשה ממה שהיה לפני כן, נוסיף לזה את החיסול כנראה של מוחמד דף, והנכונות שלו היום להגיע לעסקה ולא להמשיך לשחק משחקים היא כנראה יותר אמיתית. נשארה בעצם בעיה אחת, שזה קצת בעיית הביצה והתרנגולת. אנחנו רוצים תחזירו מקסימום חטופים לפני שאנחנו עושים שינויים בערכות הצבאית, והוא אומר, אם אני מחזיר לכם הרבה חטופים, אז לא יישאר לי אחרי כן את המנוף לגרום לכם לצאת, אם זה מפילדלפי ואם זה לפתוח את, את מסדרון נצרים. והדיון הוא על העניין הזה. אני אפילו יותר קונקרטי. כשנתניהו אומר, אני לא מוכן שנצא מפילדלפי ואני לא מוכן שנפתח את המסדרון לחזרת פלסטינאים צפונה, אז הוא צודק, והשאלה היא עד מתי? עד מתי לא נאפשר? אם הוא אומר, אני לא מוכן לאפשר במהלך השלב הראשון של העסקה, דהיינו עד שאני לא יודע שגם יש שלב שני, אז אני חושב שהעמדה שלו היא גם נכונה, והיא גם משקפת את המציאות הצבאית פה בשטח. אבל אם הכוונה שלו, אנחנו לא נצא מפילדלפי גם אחרי שהעסקה תסתיים, או נשאר שם forever, זה דבר שהחמאס בשום אופן לא יכול להסכים לו, כי זה מבחינתו תרוסה מוחלטת. בתוך המרחב הזה, לפי דעתי, רוב האי הסכמות קיימות היום בתווך הזה.
לפני ימים אחדים נכנסה חטיבה 7 לחאן יונס, ולמחרת עוד שתי חטיבות. כלומר, יש לנו אוגדה שנלחמת היום בחאן יונס. מה יקרה מבחינת חמאס בחאן יונס כשנפסיק להילחם שם?
אז פה אתה צודק, כל הפגיעות המצטברות ביכולת הצבאית של חמאס, אני לא מזלזל בחשיבותם, על פני זמן יש להם איזושהי תוצאה חיובית ומצטברת, אבל היא לא יכולה להביא לידי תבוסה של החמאס, מה שהיא סיבה פשוטה. כל עוד יש לחמאס את כל ההספקה שאנחנו מספקים אותם, ואת כל הכסף שיש להם שהם מרוויחים מזה שהם מוכרים את ההספקה, ובעזרת הכסף הנוסף הם מגייסים עוד אנשים, אז הם לא ייכנעו. אני אומר את זה בפעם המאה בערך, צבאות או מדינות לא נכנעות ולא מפסיקות להילחם כי נגמר להם התחמושת. לעולם זה כי נגמר להם האוכל או נגמר להם היכולת הכלכלית. אני אהיה רגע אחד קונקרטי. מה שישראל יכולה לעשות עכשיו, בטח נכון היה לעשות את זה כבר לפני חודשים רבים, ובטח אם העסקה לא תתקיים, זה לעשות דבר שהוא גם נכון, יש לו אפקטיביות מאוד גבוהה, הוא לגמרי, לגמרי, לגמרי תקין מבחינת המשפט הבינלאומי. אנחנו הרי יושבים על אותו מסדרון שחותך את עזה לשני חלקים. חלק הצפוני שהוא 35-40% משטח עזה, יש שם בערך 300,000 אזרחים עדיין. מה שישראל צריכה לומר להם זה לא רק תיצוד דרומה, היא אומרת, אבל היא בינתיים ממשיכה לספק מזון לאזרחים שם, אין להם סיבה טובה לצאת. אלא להגיד להם, אספקת המזון לאזור הזה תיפסק בעוד שבועיים. יש לכם שבועיים לצאת מכל האזור הזה של הצפון, ושני צירים שאנחנו מסמנים אותם, מבטיחים אותם, וגם נותנים לכם אוכל ומים כשאתם חוצים את המסדרון של נצרים דרומה, אבל החל מתאריך מסוים, סתם נאמר, 1 באוגוסט, מאותו רגע זה אזור צבאי מבחינתנו בלבד, ולא תיכנס שום אספקה אליו, ולמעשה הפלסטינאים יאבדו את השטח הזה, כי מי שישאר שם יגבע ברעב, זה לחץ הרבה יותר אמיתי והרבה יותר אפקטיבי מאוד פעולה, שגם מסכנת את כוחותינו, ונכון, היא הורגת עוד מחבלים ופוגעת בעוד פירים, אבל אין להם משמעות אסטרטגית, כמו הצד הזה שאני למשל אומר.
גיורא, שאלה אחרונה, מה הסדרה, זאת אומרת עסקה גדולה בעזה, עושה לדעתך, לחזית הצפונית? האם זה לוקח אותנו אולי למלחמה בחזית הצפונית, או להסדרה גם שם?
הסיום מלחמה בעזה, בלי קשר לבדיוק איזה תנאים, הוא כן, הוא אינטרס עליון ישראלי, ופה אם אפשר להחזיר את החטופים, גם אם חמאס נשאר בשלטון, אני אומר, זה דבר נכון מבחינתנו, בגלל כל החזיתות האחרות, חלקן גיאוגרפיות, כפי שאמרת, חלקן חזיתות בעלות אופי אחר, לגבי הצפון, בכל מקרה זה יהיה רצוי, כי או שזה יאפשר את אותה הסדרה בצפון בלי מלחמה, או שזה יאפשר לנו להילחם בצפון עם מיטב הכוחות, ועם לפי דעתי יותר לגיטימציה ויותר משאבים ממה שיש כשאנחנו מפוזרים כרגע. לכן, באמת ישראל צריכה לשאוף להסדר או להסדרה בדרום. אני חושב שהפער שנשאר על העיתוי שבו צהל יצא מפילדלפי, הוא דבר שניתן לגשר עליו. אני עוד פעם, אני מסכים לנתניהו, לא נכון לצאת מפילדלפי לפני שמבטיחים שיהיה שלב ב' בעסקה, ואני חושב שבדבר הזה ניתן להגיע פה לתוצאה הרצויה, והיא בראייה כוללת, אני חושב שנכון להסכים אליה, גם אם זה תחושת חמיצות מסוימת ביחס לאי מיטוט מלא של החמאס.
אלוף איילן, תודה.
תודה רבה.
אבי אשכנזי, שלום.
שלום לך.
ערב טוב. ערב טוב לכם.
כתב הצבאי של מעריב, אנחנו נצמצם היום להודהוד, שזה הרחפן, כתבם ריגול של חיזבאללה. אגב, אריה, אתה יודע מה זה הודהוד בערבית?
לא.
דוחיפת.
מה אתה אומר?
נשבע לך.
כמו על משקל בולבול. אוקיי, הבנתי.
בדיוק. בקיצור, החבר'ה האלה יודעים לעוף מעלינו ולפרסם האמת תמונות וסרטונים מרמת דוד ברזולוציה של מה אכלו היום לארוחת צהריים. זה צריך להטריד אותנו?
כן, תראה, כל דבר שבסוף טס מעלינו ולא בקרה, זה צריך להטריד סתם. אבל צריכים גם להכניס את הדברים לפרופורציות. בסוף מדובר בטיסן קטן שיודע לטוס רחוק, עם מצלמה טובה שהתקינו לו באיזשהו מקום על הכלי, והנזק היחיד שהוא עושה זה נזק תודעתי או איסוף מודיעין כזה או אחר, שהיה גם אפשר להשיג אותו בכל גוגל מאפס כזה או אחר
לא באותה רזולוציה. אתה יודע שמקטינים את הרזולוציה בגוגל מפס מעל ישראל.
אז במקומות אחרים שאתה יודע שזה לא בגוגל מפס, אלא קצת יותר מתקדמים מבחינת לוויינים בינלאומיים שמרחפים פה מעל ישראל ואוספים מידע. עכשיו גם לגבי המיקום של רמת דוד, כולם יודעים, יש מיקום שלטים בכבישים, אתה יודע שאיפה נמצא רמת דוד ואיך מגיעים אליו.
גם הבריטים ידעו איפה רמת דוד כי הם בנו אותה, אבל בכל זאת איסוף המודיעין הזה הוא מודיעין למבצע. כלומר, הם יכולים להזין את כל מה שהם אספו לנונצדיקים מדויקים, 10 ספרות, לטילים שלהם.
אבל אתה יכול לעשות את זה גם בגוגל מפ, זה מה שאני רוצה להסביר. אתה בסוף יודע איך לפגוע מול הדברים האלה. אנחנו חיים בעולם, חבר'ה, אנחנו לא בעידן של שנות 40 או מלחמת העולם השנייה, אנחנו חיים בשנת 2024 עם טכנולוגיית חלל מתקדמת. ונכון, זה לא נעים, זה אירוע שלא צריך לקרות, אבל צריכים להכניס את הדברים לפרופורציות, זה מה שמנסים להסביר בצד.
אני נמצא, אני איפה שאתה נמצא, אני לגמרי חושב ככה, כי אני לא יודע, תקן אותי אם אני טועה, הרחפנים הקטנים האלה, הכתבמים המאוד קטנים האלה, אין דרך אמיתית לעשות זה לתום שמיים בצורה הרמטית.
לא, אתם מבלבלים פה שני דברים. אחד, שקל להשיג אותם וקשה להילחם בהם, והשני, האם הם גורמים נזק, ואסור להתעלם העובדה שזה נזק מודיעיני גדול.
לא, זה ברור. מצד שני צריך להיות. הנחת העבודה, סליחה שנייה, אבי, תתייחס לזה, הנחת העבודה היום צריכה להיות שלחיזבאללה יש תצלומים מדויקים של כל מטרות התשתית שלך. זה עצוב וזה המצב, לא?
קודם כל כן. אגב, יש לו את זה עכשיו בשאלה. בואו ניקח את ה... ניקח עכשיו על הפלטפורמה האחרת. אוקיי, יש לו את המידע, איפה הם נמצאים? השאלה אם יש לו את היכולת עם... טילים מדויקים לפגוע באותם נונצדיקים, וגם זה כנראה שיש לו בצורה כזו או אחרת. עכשיו האתגר...
טילים, כטב"מים, אנחנו...
כטב"מים או טילים או זה.
חוטפים את הכטב"מים האלה ונפגעים.
אז עכשיו השאלה של צה"ל שצריכה, יותר חשוב שתתעסק בזה מאשר את העניין הזה, איך אנחנו גודעים את היכולת השיגור הזה של אותם טילים לעבר המטרות. הרי בסדר, אז הוא יודע איפה המטרות, והוא יודע לעשות את הנונצדיקים, עכשיו השאלה איך אנחנו משבשים את השיגורים האלה, אנחנו משבשים אותם על הקרקע, אנחנו משבשים אותם עם מערכות יירוט אחרות כמו כיפת ברזל או שרבית קסמים וכיוצא בזה, כי זה כבר לא כטב"מים קטנים אלא זה כבר טילים שישייטו לכיוון שלנו, וזאת השאלה אריה אני חושב, וכאן האתגר של צה"ל, אם אנחנו נתחיל עכשיו לחדוף אחרי כל טיסן שיטוס במזרח התיכון, הרי אתמול בלילה אגב, העיראקים הוציאו, שיגרו שתי כתבאמים לשטח ישראל, מעיראק יורטו
בהצלחה,
העיראקים.
בזמן לא היה לנו עיראקים.
כן, אז בסוף אנחנו מנהלים איזושהי מלחמה, שמלחמת התשה, עם 6 או 7 זירות שמאתגרות אותנו כל הזמן.
שאגב, זו המטרה של האיראנים, מלכתחילה, להטיש אותנו.
נכון,
זו בדיוק. ולצערי הרב אנחנו די מותשים, אבל נקווה שהם יוצאו יותר. טוב, אבי אשכנזי, תודה.
תודה. הגשתי אתכם, נכון?
כן,
אנחנו די מותשים. לא, אבל זה מה שגולדה אמרה בהזדמנות, אין לנו ברירה.
כן, לאן אלה.
ערב נעים לכולם.
תודה, להתראות פרסומות.
ביי ביי.
אלעזר קורן, שלום.
ערב טוב.
בוגר ישיבת בני עקיבא, שדה יעקב, ואתה בין הזוכים במדליית זהב באולימפיאדה העולמית במתמטיקה. הנבחרת שלנו התחרתה שם באנגליה, 609 תלמידים ו9 תלמידים מ108 מדינות, וכולם הביאו מדליות מהנבחרת, שתי מדליות זהב, שתי כסף, שתי ארד. מה זה? ספר קצת, כל הכבוד.
תודה. לספר, האולימפיאדה התקרתה בשבוע שעבר, היינו בעיר באף בבריטניה. במהלך הגענו משלחת של 6 תלמידים, כמו שאמרת, וכולנו זוכים במדליות. במהלך השבוע אז היו לנו 2 ימי תחרות, בהם בכל יום תחרות היה לנו 3 שאלות למשך 4.5 שעות, שזה בעצם היה שאלות במתמטיקה, שהיינו צריכים לסתור כמה שיותר, ובסופו של דבר ככל. כאילו, המטרה היא להוציא כמה שיותר ניקוד, ועל פסי זה חילקו את המדליות.
ויש שם מקצים, תחומים שונים, שבהם בכל אחד מהם אפשר לקבל מדליות, או שזה סך הכל מצטבר לכל האולימפיאדה?
זה רק תחרות אחת, ופשוט יש הרבה זוכים באותה תחרות.
אז מה בעצם, כאילו, מתיישבים, ואנחנו נסים לדמיין לעצמנו איך נראית אולימפיאדה במתמטיקה.
אתה יכול להכין פתקים, תכלס.
מה שבעצם קורה זה שאנחנו נכנסים לאולם ענק, שבו נכנסים כזה כ-600 מתחרים, ולכל אחד יש כזה כיסא ושולחן משלו, שהוא עם כזה כלי כתיבה של עצים, סרגל, מחוגה, פרונות, וכל מיני, אנחנו מביאים איתנו קצת אוכל לנשנש, ואז כזה נכנסים למבחן 4.5 שעות,
שאנחנו מקבלים.
מה?
מותר להכניס טלפון?
אסור טלפון, אסור כל מכשיר, כאילו החומרי עזר, כאילו הדברי עזר שמותר, זה רק כזה כלי כתיבה כמו מה שציינתי, וכזה נשנושים, וזהו בערך.
תגיד, אז אנחנו בעצם הנבחרת שהביאה את התוצאות הכי טובות, או שיש נבחרות שהביאו יותר מדליות?
יש את נבחרת ארצות הברית וסין, שהם הגיעו למקומות הראשונים באופן קבוע מעלינו. אבל אנחנו היינו בין התוצאות הגבוהות.
מתי חזרתם ארצה?
חזרנו שלשום, אפילו לפנות בוקר.
הנשיא הרצוג התקשר?
לא.
ראש הממשלה
נתניהו? הוא בפריז עכשיו, הוא סגור במטוס, הוא לא יכול לרדת. תגיד, אתה בוגר הישיבה כבר? מה עכשיו אתה, מה תוכניות
לך? אני עכשיו, אני סיימתי י"ב, עכשיו אני דחיתי שירות בשביל לסיים את התואר במדעי המחשב לפני הצבא, ובמהלך השנה אני מתכנן לעסוק בעוד כל מיני דברים אחרים, נגיד לאמן את הדור הבא של האולימפיאדות לדוגמה, כאילו במתמטיקה, מדעי המחשב.
אלעזר קורן, כל הכבוד, תודה.
תודה.
תודה רבה לך, כל הכבוד.
אנחנו סיימנו אריה, אבל לא לפני שאני אגיד לך שדווקא על רקע השיחה הזו, יש, ראית כותרת בארץ, אני כתבתי על זה לפני כמה שבועות,
ראיתי שיש בריחה של מתמטיקאים מאוניברסיטה העברית.
אז זה התחיל בטור שלי לפני חודש וחצי בערך, חיברו אותי אז לרקטור ולנשיא של העברית, שהסביר לי שכן ולא, ומנסים בסוף הם בורחים, וזה עצוב, וזה מדאיג, מוציאים להם הצעות מהפקולטות הכי טובות בעולם שאי אפשר לסרב להן.
אבל זה תמיד היה ככה, תמיד הציעו הצעות הכי טובות, לפעמים נענו יותר.
ועכשיו הם בוחרים, מה תמיד?
הם בורחים.
נקווה שיחזרו.
הם בורחים, וצומח דור חדש, אתה שומע.
טוב. עורכי המפיקים אסף נבו ושני רומנו, אחראי לשידור שקט וולפין, עורכי הדיגיטל עידו טבת, גיא רביב ורעות, מתתיהו ארגון, אחינו ספורט עם קופון ואיללי, ואנחנו, אתה ואני, ניפגש פה ביום ראשון.
שיהיה סוף שבוע שקט, ושבאמת נשמע בשורות טובות. תודה רבה.
ביי.